ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום חולין דף קוף מם א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 11 שורות מראש העמוד במשנה. שלחה וחזרה, הוא קיים מצוות שילוח הקין, אבל מה? האם חזרה אפילו 4 ו-5 פעמים חייב. כל פעם צריכים לשלוח אותה מחדש לפני שתוכל לקחת את הביצים, שנאמר שלח תשלח את האם. הכפילות לשון היא דבר שמלמדת על הצורך הזה לשלוח אותה פעם אחר פעם. זה על פני הקריאה הראשונה, אבל אנחנו נראה בגמרא שהמילה שלח הוא לאו דווקא פעם אחת. כך הגמרא אומרת, שלח אפילו 100 פעמים. אז אנחנו נראה ונמתין לגמרא שהיא תנתח לנו מה באמת משמעות הפסוק. המשנה ממשיכה, אמר הריני נוטל את האם ומשלח את הבנים, חייב, שנאמר שלח תשלח את האם. אילו אין לך ברירה כזאת שלקחת את האם ולשלוח את האפרוחים. נטל את הבנים והחזירן לקן, ואחר כך חזרה האם עליהן, פטור מלשלח. ורש"י מסביר, מאחר שלקחת את הביצים, הקן נקרא קן מזומן, ואין זה מה שהתורה כותבת כי עיקרי לך כאן ציפור ומזדמן לך. הגמרא, ואנחנו כפי שאמרנו מקודם, נדון עכשיו בכפילות לשון הפסוק שלח תשלח. אמר להו מרבנן לרבה, ואם השלח חד הזמנה תשלח תרי זמנין ולא יותר, למה לא נדרוש את הפסוק ככה? וזה לא כמו המשנה שאמרה אפילו 4 ו-5 פעמים. תשובה, אמר להו שלח אפילו 100 פעמים. כבר כלול במילה שלח משמעות של אפילו 100 פעמים. תשלח, מה זה בא ללמד? אין לי אלא לדבר הרשות. שאם מדובר בעניינים שהם לגמרי רשות, אז אתה צריך לשלוח. לדבר מצווה מניין, שבכל זאת אתה חייב לשלוח. כגון, בואו ניתן דוגמה, אדם צריך את האם לטהרת מצורה או ליולדת. בשני הנסיבות האלו, נקרא להם שתי המצוות האלו, יש צורך לאוף. בין אם זה מדובר בסוף תקופת הצרעת של המצורה, הוא צריך שתי עופות, אחד הוא שוחט, אחד הוא שולח, וכאן יש לו עוף שהוא ראה בדרך, למה שלא ייקח את האם לעצמו לשם טהרת המצורע, או אישה יולדת שגם היא חייבת להביא קורבן אחרי הלידה? אנחנו אומרים, אין זה אופציה, אתה לא יכול לקחת את האם, יש מצווה אחרת שהיא מצווה שלנו, שילוח הקן, אתה חייב לשלוח אותה כדי לקיים את המצווה הזאת. וזה הכוונה שלדבר מצווה מניין, שגם במסגרת שתיארנו מקודם שיש איזושהי מצווה אחרת שניתן לקיים, לא, אתה חייב לשלח. תלמד לומר תשלח מכל מקום. אמר לי רבי אבא ברד רב יוסף בר רבה לרב כהנה, אלא תמיד כתב לך מנה תשלח. עליו אחי, אם התורה לא הייתה כותבת תשלח, הווה אמינא לדבר מצווה לא, שאין חיוב שילוח אם מדובר בקיום מצווה אחרת? איזו הווה אמינא זה? עשה ולא תעשה הוא. מצוות שילוח הקן כולל שתי מצוות. מצוות עשה לשלח את האם, ומצווה השנייה לא תיקח את הבנים. ואין עשה, דוחה, לא תעשה ועשה. העשה, למשל, תרת מצורע, או האישה שיש לה אבי קורבן יולדת. סך הכל זה מצוות עשה. ואין כוח, אין בכוח מצוות עשה לדחות משהו כפול כזה, לא תעשה ועשה. אני רוצה, לפני שנתקדם, רק לדייק. כשאנחנו מדברים פה על עשה ולא תעשה, יש עשה, כמו שאמרנו, לשלוח את האם. הלא תעשה, לא תיקח האם על הבנים. וכאן אתה בעצם רוצה לעשות את זה כדי לספק לעצמך אוף לתרת מצורע או ליולדת. אם אתה תיקח את האם, זה עבירה של לא תעשה, לא תיקח אם על הבנים. אז מה כאן השאלה? למה יש צורך לפסוק תשלח למילה הזאת כדי לחייב אותי דבר שבלב הייתי יודע שאני חייב? הגמרא עונה, לא צריכה, תשימו לב לסימונים, הם הסברים מה בא תשלח ללמד. יש לנו אחד פה ועוד כמה שורות, עוד פעם הצורה הזאת של ההרגש. אז הגמרא עונה, דעבר ושקלה להם. דלאו, אותו לא תעשה, עברי, הוא כבר עבר על הלא תעשה. אז עכשיו, בן אדם כזה שהוא כבר עבר על הלאו, ויש לו צורך לתרת מצורע או אפשרות לקיים שילוח האם, עשה הוא דעיקה, זה מה שנשאר כעת מאחר שהוא עבר ולקח את האם. ליתי עשה ולדחי עשה. למה שלא נאמר שעשה של תרת מצורע יבוא וידחה את עשה של שילוח אותו אוף שלקחת שלא כדין? כמה שמלן התשלח בא ללמד שהעשה של שילוח האם גוברת ולא מקיימים את המצוות תרת מצורע עם האוף הזה. הגמרא ממשיכה ואומרת שבסדר, יש צורך לפסוק לדבר הזה. הניחא למען דתני, וכאן אנחנו נכנסים לשורה גמרא שהיא דורשת הרבה הסבר. בעניין לאו הניתק לעשה, האם אומרים שיש לקיים את העשה רק באופן מיידי כדי לנתק את התחום מלא תעשה, אבל אם אתה לא מקיים את עשה מיד אז זהו, אתה עברת? או אומרים שרק אם אתה מבטל את האפשרות לקיים את העשה אז אתה נחשב כמי שעבר על הלאו. אבל כל זמן שלא ביטלת את האפשרות לקיים את העשה, אתה עדיין נחשב שייך לקיים, לתקן את הלאו. ואנחנו נסביר את זה תוך כדי, כאילו נרחיב ונבהיר מה שאמרנו תוך כדי לימוד המשך הגמרא. אז שוב פעם, אנחנו אומרים שאני מבין את הצורך לתשלח למען דתני קיימו ולא קיימו. רש"י, ממול. קיימו ולא קיימו. כל מצוות לא תעשה שיש בה קום עשה. כגון זה, שניתק הלאו לעשה. דמשמע, לא תיקח. התורה כותבת, לא תיקח האם על הבנים. ואם לקחת, שלח, קיים עשה שבה. כשהתרו בו לא תיקח ולקחה, ושלחה בתוך כדי דיבור של התראה, פטור. ואף הפי שעבר על לא תיקח, דלקח נתקו לעשה, התורה מנתקת את הלב הזה לתחום עשה, לומר אם עברת על עזרה הזו עשה זה, כלומר פה אצלנו תשלח את האם ויפטר, לא קיים עשה שבא תוך כדי דיבור דקיים אלן, תוך כדי דיבור כדיבור דמי, אם אתה לא קיימת מיד את העשה אחרי שהתרו בך כי עבר על התראה, חייב, כלומר נחשב, אתה נחשב שעברת על הלב, אפילו שלחה אחר זמן, אפילו אם החלטת אחר כך לשלוח, לא, זה כבר לא עוזר. החנמי, גם פה בדיון שלנו, עיקר למאמר, עברי ללב מי שלקחה ולא שלחה. והשתב עכשיו, שאתה לא שלחת את האם מיד אחרי התראה, אז מה יש עכשיו? עשה הודיקה. אין כבר לב, עברת לב, אין מה לתקן על ידי שילוח, מאחר שלא שלחת אותו כדי דיבור. אז אין כאן לב בתמונה לגבי אותו אדם שעבר ולקחה. מה יש לו? סלקא דאיתא חמינא, ליתי עשה, הייתי חושב כעת שיבוא עשה של מצורע, שהצורך לאותו ציפור לטהרת מצורע, ולדחי עשה, ושהוא ידחה את עשה של שילוח. נכון, העשה הזה של שילוח כעת, הוא לא יתקן את העובדה שהוא עבר על הלב. אז מאחר שזה המצב, לא נשאר לב, הלב הוא עבר. להכי יצריכה, לכן יש צורך לתשלח לומר שיש בכל זאת לשלוח אתם ואל תיקח אותה, אל תשאיר אותה אצלך כדי לקיים תרת מצורע. אז אמרה הגמרא שאני מבין לפי השיטה הזאת של קיימו, כלומר תקיים את תעשה מיד, ואם לא ואם לא, ולא קיים, קיימת, עברת על הלב ואין מה לעשות, כלומר לגבי הלב, ואז נשאר רק כעשה. אבל יש עוד דעה בהסתכלות על מצוות כאלו שיש לב ויש עשה, וזה הגישה השנייה שאומרת ביטלו ולא ביטלו. מה המשמעות? אז המשמעות שזה שכל זמן שלא ביטלת את האפשרות לקיים את המצוות עשה של אצלנו שילוח, עדיין הלב קיים במובן הזה שאתה יכול לתקן את הלב. הלב קיים והוא ניתן לתיקון, או במילים אחרות, לא עברת עדיין על הלב. וזה מה שהגמרא אומרת, אלא למען דתני ביטלו ולא ביטלו, כמה דלא שחת, כל זמן שלא שחטת את האם שלקחת, לא עברי ללב. אתה לא עברת עדיין על הלב. נכון, פיזית לקחת, אבל זה לא נחשב שעברת על הלב. אז מה נשאר לאותו בן אדם? נשאר פה הכל דווקא. יש את הלא תעשה ועשה, מול תרק המצורע שזה רק עשה, למה אני צריך פסוק תשלח לפי המדיאמר הזה? נמשיך בגמרא. ותו לרבי יהודה דאמר שלח מעיקרה משמע, אפילו עשה נמי לקה. יש שיטת רבי יהודה שלמרות שניסוח הפסוק לא תיקח אימה לבנים, שלח תשלח את הבנים ואת הבנים תיקח לך, סדר הפסוק הוא לאו, לא תיקח חיים על הבנים, זה בסוף פסוק ו', שמה בדברים פרק חפת, ופסוק ז', כתוב העשה, שלח תשלח. אבל לפי התנא רב יהודה, ביוצא מן הכלל, אין זו מצוות עשה, מצוות לא תעשה הניתק לעשה, כי הפסוק שלח תשלח, המובן שלו זה מראש, מעיקרה. עכשיו, לפיו ברגע שלקחת את האין, זהו, עברת על הכל. לא נשאר, עברת, אין מה לעשות עכשיו לפי רב יהודה. אין אפילו מצוות עשה. לפיו, מה מלמד תשלח? עכשיו, רשי, שורה שנייה מתחת לגמרא, ותו לרב יהודה דאמר במעיטין, לוקה, ברגע שלקחת את האם, הוא חייב מלכות, הוא עבר, לא תיקח האם על הבנים, ועל מצוות לא תעשה, לוקין, ואינו משלח. ואמר לכמן, דהיינו תמה דרב יהודה, דכסבר, שלח מעיקרה משמע, כלומר, לא תיקח האם. אבל כשתמצאנה, שלחנה, ואם לקחה, לא כמה קדה לשלחה. אם אתה עברת על אותו לב, לא בא התואל אומר, טוב, עברת, לקחת, אז תשלח אותה עכשיו. התולקה לאוקמה כשעבר ונטלה. הוקימתה, שמרה הגמרה, שתשלח בא במקרה שיש רק עשה, בזמן שעברת עליו יש רק עשה לקיים, ואז יש להדיף מצוות שילוח הקין מתארת המצורה. אבל לפיו אין מצוות עשה לקיים, דה אפילו לדבר הרשות עשה לקה, אין עשה תקיים שילוח הקין במקום לשחוט את האם כדי לאכול אוף מתוגן. אין מצוות עשה לפיו, לפי רב יהודה, ולא באי שילוח. דכיוון דנטלה, אברי ללב ועשה. דלב בעמוד ושלח תאי, הוא לא במצב כזה, בכל זאת אם לקחת תשלח, לא. אז לפי רב יהודה, אם הוא לא במצב של תשלח, אז מה התורה כאן אומרת? תשלח. זה השאלה השנייה. אז שוב פעם, למה די אמר בעניין מצוות לב הניתק לעשה, הוא לא נחשב כעבר עדיין על הלב. אז שוב פעם, יש לו במצוות שילוח הקין מול תרת מצורע, שילוח הקין מייצג בשבילו עשה ולא תעשה, אז ברור שזה דוחה תרת מצורע, אני לא צריך תשלח. ובקצה השני, מה הכוון הקצה השני? לפי רב יהודה שאין שום מצווה כבר, מאחר שלקחת את האם, עברת את הכל, אז מה התורה רוצה? תשלח. אלא אמר, ממשיכים בגמרא לצורת ההרגש השני, אלא אמר מור ברב אשי, כגון שנטלה על מנת לשלח. בן אדם תפס את האם עם כוונה לשלח, דלב לקה, לא עבר שום לב. אין כאן לב, עשה הוא דעיקה. לבן אדם הזה כעת יש מצוות עשה, תשלח אותה או תשאיר אותה אצלך בשביל תרת מצורע. ולתי עשה ולתחי עשה, והיה מקום לחשוב שיבוא עשה דמצורע וידחה את העשה שיש אצלו של שילוח. ועכשיו אם תשאלו מה היה ההב המינה לזה שיש להדיף תרת מצורע, עוד שנייה אנחנו ניגש לטפל בשאלה הזאת. אבל בינתיים בן אדם הזה שהוא לקח מעט לשלח, אין כאן מצוות לא תעשה שנמצא פה בזירה. אז יש רק מצוות עשה לשלח את האם או להשאיר לתרת מצורע. לכך אני צריך את התשלח ללמד שלא דוחים את עשה של שילוח הקין לטובת תרת מצורע. שואלת הגמרא, ומי ומי דהי עשה ומי היי עשה? מה החוזק הזה בתיאוריה או באב אמינא של תרת מצורע, שהיה מקום לחשוב שהוא יגבר על העשה של שילוח הקין, ולכך אני באמת צריך את הפסוק תשלח? תשובה, תשימו לב, זה תשובה ארוכה עד המשנה. סלקה דייטח אמינה. סלקה דייטח. הוא איב ימה מור גדול שלום שבין איש לאשתו. המטרה להשיג מה שאנחנו מכנים שלום בית הוא כל כך גדול שרימה תורה שמו של הקדוש ברוך שנכתב בקדושה ימחה למים. אנחנו מכירים פרשת סוטה שאישה נשואה חשודה בקיום יחסים עם גבר אחר, אז מביאים אותה לבית המקדש וכותבים מה שנקרא פרשת סוטה, ויש בו כמה וכמה שמות השם, מה שנמצא בספר במדבר פרשת נסור, אותו פרשה. ואז אחרי שכותבים את הפרשה מוחקים אותה, מגרדים את הכתב על מים, כולל שמות השם. ומה המטרה? כדי לוודא, נגיד שהאישה לא חטאה והיא תוכל לחזור לבעלה, כי בזמן שהיא חשודה כסוטה היא אסורה לבעלה. אז אנחנו מוכנים לוותר על קידושת שם השם בזה שאנחנו מוחקים אותה, וזה מה שהתורה מצווה לעשות. והיא בתקווה שתימצא פטורה זכאית כדי שהיא תחזור לבעלה, והי מצורע, וגם אצל מצורע יש מצב של פירוד. כיוון כמה דלא מתאר אסור בתשמיש המיטה, דכתיב וישב מחוץ לאוהלו שבעת ימים אוהלו זו אשתו, מכאן שאסור בתשמיש המיטה, והמצב הזה של איסור תשמיש או מניעה מתשמיש הוא מפריע לשלום בית, מהו דתימה? כיוון דאסור בתשמיש המיטה, לאיתי עשי דידי של תרת מצורע ולדחי עשי דשילוח הקן. כמה שמלן תשלח, ואומר יש בכל זאת להעדיף מצוות שילוח הקן על פני תרת המצורע, שהייתי חושב כל כך חשוב כדי להשיג שלום בית. אז בא תשלח ואומר אם כל זאת חייבים בשילוח הקן. לפני שנתקדם אנחנו מסתכלים בצד בשוליים, נושא מחלוקת תנאים, מה הם התוצאות למי שעבר ונטל את האם על הבנים. המשנה, הנוטל אם על הבנים במקום לשלוח אותה כדי לקחת את הביצים או האפרוחים, אתה לקחת את האם. רבי זה אומר לוקה ואינו משלח, הוא חייב מלכות. וכפי שאמרנו מוקדם יותר, לא מסתכלים על המצווה הזאת של לאו הניתק לעשה, שבדרך כלל סיבה לפתור. כל מה שאנחנו אומרים עכשיו הגמרא תדון בזה בהרחבה, אבל מבחינת פשט פשוט במשנה זה יספיק לנו. אז לפי רבי יהודה הוא עבר על הלאו וזה מחייב מלכות, והחכמים אומרים משלח ואינו לוקה. זה הכלל, כל מצוות לא תעשה שיש בה קום עשה, שמיד אחריו כתוב בתורה מצוות עשה, אין לוקין עליה. זה שיטת החכמים. עכשיו הגמרא רוצה לנתח, להבין את הטעם של רבי יהודה, וזה הנושא, וכתבנו אותו בשוליים, מה הטעם שרבי יהודה אומר לוקה ואינו שולח האם. משום דסובר א', לאו הניתק לעשה לוקין עליו, כלומר באופן כללי נכון שהתורה כותבת לאו, אחר כך כותבת עשה, זה לא סיבה לנתק את לא תעשה לתחום עשה, אלא זה נשאר לאו. או ב', דשלח מעיקרה משמע, ולא הווה בכלל לאו שניתק לעשה, זה לא דוגמה של לאו שניתק לעשה, שהתורה מנתקת את המצווה מתחום הלאו ומגדירה אותה כמצוות עשה שאין בו מלכות. למה? כי השלח שכתוב בתורה, למרות שזה כתוב אחרי הלא תיקח האם על הבנים, המשמעות של שלח זה לפני הכל, לפני שעברת, לפני הכל, אתה הולך בדרך, אתה פוגש, אתה רואה, כן, אם האם רובצת על הבנים, התורה אומרת, תשלח את האם. ואם אתה לא תשלח ואתה לוקח, אז אתה עברת עליו, זה עליו גרידה. נחזור לגמרא. ביי רבי אבא בר מעמד, תאם עד רבי יהודה. תשים לב, יש כאן שאלה ארוכה, א' היא סגנון א' ועוד שהוא הבא, עוד דילמה ב', שני צדדים לשאלה. תאם עד רבי יהודה משום דסבר עליו שניתק לעשה לא קין עליו, והנה יש לנו פה בתורה לא תיקח חיים על הבנים, ואחר כך זה לא תעשה, ואחר כך כתוב שלח תשלח, זה עשה. זה לפי רבי יהודה, גם אם כך, לאו שניתק לעשה, לא קין עליו. עוד דילמה, בעלמה סבר לאו שניתק לעשה, אין לו קין עליו, ואחר, היינו תאימה, למה שיהיה מלכות פה, משום דקסבה שלח, מעיקרה משמע, התורה שכותבת שלח, זה לא מדבר לאדם אחרי שהוא לקח את האם, אלא מעיקרה, כבר בהתחלה תשלח. אנחנו נסתכל ביחד ברש"י, שלוש שורות מסוף העמוד, שלח מעיקרה משמע, הכי כמה קרא, לא תיקח האם, אבל מה יש עליך לעשות כשתמצא, כן? על ההתחלה, שלח תשלח את האם. ואין כאן ניתק לעשה, אלא עבירת עשה ולא תעשה, מפני שהעשה קודם, קדם. בניגוד ללאו הניתק לעשה באופן כלי, התורה מתייחסת לאדם שכבר עבר על הלאו ונותנת לו אופציה לתקן את המצב על ידי קיום עשה. אבל פה לפי האפשרות הזאת ברבי יהודה לא מדובר על כך שהוא עבר ואחר כך נותנת לו אפשרות לקיים, אלא מראש תשלח. ואם אתה לא משלח, אז אתה מבטל את העשה, וכעת אתה עובר על עליו, וזהו, אין מה שבא אחריו, למרות סדר המקרא. נחזור לגמרא. אחרי שהעלינו את שתי האפשרויות בהבנת רבי יהודה, תשמע, ויהיה כאן שימוש אצלנו בגמרות המסומנות, שימוש במשולשים. כאן אתם רואים משולש עם השפיץ למעלה, ובמקרא, בצד, כתבנו, זה הוכחה לאלף, לצד הראשון של האלף או דילמה בית, שרבי יהודה סובר שלב שניתק לעשה לא קין עליו, כן, באופן כללי. אבל בהמשך הגמרא יהיה דחייה, ואז בעמוד ב' אתם תראו עוד משולש עם השפיץ למעלה, באותו כיוון, להציע שרבי יהודה סובר לאף שניתן לצי באופן כלי כן לא קין עליו, ואז גם זה יידחה. ואז בשורה הראשונה ברחבות, שוב פעם בעמוד ב', אתם רואים משולש הפוך. וזה אומר, זה הוכחה לכיוון ב' פה, שבאופן כללי לאו שניתק לעשה לרבי יהודה באמת אין לו קין עליו, אבל כאן מדובר בהבנה אחרת בפסוקים, שלח מעיקרה משמע. עכשיו נמשיך בגמרא. תשמע, גנב וגזלן, ישנן בכלל מלכות, דברי רבי יהודה. ואחר כשמסתכלים בפסוקים בעניין גניבה, דלאו שניתק לעשה הוא, דרחמן אמר לא תגזול והשיב את הגזלה, אז רואים כאן סדר המקרא, לאו אחר כך עשה, והעשה הזה הוא בא כדי נגיד לתקן את הלאו, להחזיר את הגזלה. ובכל זאת רבי יהודה פה במקור אומר שעל גניבה גזירה מקבלים מלכות. שמע מינה, תמה דרבי יהודה, שאמר אצלנו הנוטל אימה בנים לוקה, משום דקסבר, לאו שניתק לעשה לו קין עליו. שוב פעם, אז לומדים מעמדת רבי יהודה בעניין גניבה וגזלה, שזה לאו הניתק לעשה, ובכל זאת לא קין עליו, גם פה במי שלקח את האימה לבנים. למרות שזה גם לאו לא תיקח אימה לבנים, עשה אחר כך, שלח תשלח, לא קין עליו. ממשיך הגמרא בדחייה. אמר לי רבי זירא, רבי זירא פנה לזה שניסה להביא הוכחה, לאו אמינא לכו. אומר רבי זירא, לא אמרתי לכם בעבר, כל מתניתא, כל ברייתא, דלא תניא בי, אנחנו ממשיכים לעמוד בית, רבי חייא ובי רבי הושעיא, משבשתא היא ולא תותבו מינא בי מדרשא. כל ברייתא שלא עברה בישיבות של רבי חייא ורבי הושעיא, שהם היו מסדרי ברייתות, אבל ברייתות מדויקות, כל השאר יש לפקפק באמינותם, בדיוקם. ובגלל אותו מקום חשש על אי דיוק, לא תותבו מינה בית מדרש, אל תעלו קושיות מהם בבית מדרש, אל תביאו אותם או כקושיות או כהוכחות. דילמה אינה בכלל מלכות הברים תניה, אולי אותו מקור שציטטתם הוא הפוך, אולי יש להבין או לגרוס שם גנב וגזלן אינן בכלל מלכות 40. אז לכן אין פה הוכחה לא לכאן ולא לכאן. תשמע דתני רבו שיה ורבי חייא, הנה אנחנו מביאים מקור, ואצלנו בגמרות המסומנות אתם רואים שכבכבנו רבי הושעיא ורבי חייא כדי להראות שכאן אנחנו בניסיון מדויק סמכותי, כי אנחנו נביא מקור שעבר בבית מדרשם. ומה כתוב פה? זה בעניין מתנות עניים, בפרט המצווה של שכחה, שאם אדם עבר בשדה והוא לא אסף שיבלים או תבואה אחרי שהוא קצר אותו ובא לאסוף אותו והוא עבר עליו, הוא כתוב לא תשוב. ומה קרה? ושב, והוא כן לקח את השכחה הזאת שהוא מקודם עבר עליו, והוא שב לקחת ולקח, לא תחלה. יש עוד מצווה של מצוות פאה, לא תחלה פאת צדך, וחלה, והוא כן, הוא כן קצר את כל הסדר, כולל הפאה שהיה אמור להשאיר לעניים. ישנן בכלל מלכות 40, דברי רבי יהודה, למרות שלגבי הפסוקים האלו, לא תשוב לקחת, לא תחלה פת צדך, יש מצוות עשה ששם כתוב בתורה לעני ולגר תעזוב אותם. אז יש לנו לאו, יש אחריו עשה, ומה כתוב פה? ישנן בכלל מלכות 40, דברי רבי יהודה. שמע מינה, טעמי דרבי יהודה, גם אצלנו בשילוח הקין, שאדם שעבר לא תיקח עם הלבנים, והתורה באמת כותבת עשה אחר כך, שלח תשלח, ורבי יהודה אומר לא כה, אז הטעם שרבי יהודה משום דקסבר, לאו שניתק לעשה לא קין עליו, כי רואים לאו דווקא בשילוח הקין אבל במצוות אחרות כאלו השכחה, פאה, שגם שם יש מלכות. הגמרא דוחה, דילמה אתם היינו טעם, אולי שמה, למה רבי יהודה מחייב מלכות? דקסבר, תעזוב, אמרנו לעני ולגר תעזוב אותם, כמו שאמרנו מקודם בעניין שילוח הקין, מעיקרה משמע, אדם ניגש לשדה שלו, מראש או התורה אומרת תעזוב אותם לעניים, תעזוב את ההפרשות האלו, נקרא להם השקרה והפאה, תעזוב אותם, אל תקצר כל השדה. אז מראש, ולכן זה לא דוגמה שבה התורה אומרת אחרי שעברת על הלב תקיים את השה, שזה הלב ניתק לשה הקלאסית. פה לא, העשה המובן שלו הוא מראש, מעיקרה, ואין זו דוגמה של לב הניתק לשה. אז אולי במקרים כאלו של המעיקרה משמע יש מלכות עבר ומצוות אחרות שהם שבא העשה אחרי שעברת, אחרי שעברת על הלב, לא יהיה מלכות לפי רב יהודה. שוב פעם הלינו ניסיון ודחינו איך, כאילו, איך להכריע בהבנת שיטת רב יהודה. אמר לרבינו רבה שיטה שמה, הנה עוד ניסיון כדי להכריע, או א' או דילמה ב', מה הסבר לרב יהודה שבשילוח הקין יש מלכות. אז יש כאן מקור שהנושא שלו איסור נותר לא להשאיר בשר קורבן ובפרט בקורבן פסח. מה כתוב? לא תותירו ממנו עד בוקר וכו', והמשך הפסוק, הנותר ממנו עד בוקר באש תשרופו. בא כתוב ליתן עשה אחר לא תעשה, לומר לך שאין לוקין עליו דברי רב יהודה. זה די מפורש שלפי רב יהודה, אם יש עשה שהתורה כותבת אחרי שאדם עבר על הלב, והתורה כותבת עשה אחרי כן, אין לוקין עליו. אז למה בשילוח הקין יש מלכות? שמאמינה תעמד רב יהודה משום דקסבה שלח מעיקרה משמע, שבשילוח הקין העשה הזה הוא לא בא אחרי שאדם כבר עבר על הלב, אלא הוא עשה שמעיקרה משמע לפני שעברת על כלום התורה מצווה תקיים את העשה הזה. אז שילוח הקין אינו דוגמה שלב הניתק לעשה, בגלל זה יש מלכות. שמע מינה זה הוכחה ברורה. אמר לרב ידי לרב אשי מתניתינה מדייקה, הקריאה המדויקת של משנתנו גם כן מלמדת על כך ששלח מעיקר המשמע ואינו דוגמה של לב שניתק לעשה. דקתני הנוטל אים על הבנים, רב יהודה אומר לוקה ואינו משלח, ככה הופיע במשנה. ואיסר כדאית תאמה דרב יהודה לאו שניתק לעשה לוקין עליו, אם כך היה סובר רב יהודה באופן כללי שלאו שניתק לעשה בכל זאת חייב במלכות, הלשון היה צריך להיות כך, לוקה כי הוא עבר עליו ומשלח, יש עדיין חיוב לשלח. אבל לא, זה לא כתוב, כתוב דווקא ואין משלח, כי הכל עבוד ברגע שעברת על עשה שהוא מעיקרה, לא שלחת את האם, עברת על עליו וזהו, אין עשה לקיים אחר כך. אז מהלשון של המשנה לוקה ואין משנה מראה לנו ששלח מעיקרה משמע. הגמרא דוחה את הניסיון של רב אידי להביא סיוע למסקנה שלנו, ודילמה אחי כמה במתניתים. מה שהמשנה כותבת לוקה ואין משלח, זה לא אומר שאין מצוות שילוח. אין נפטר עד דמלכילי, הוא אותו אדם שלקח את האם, הוא לא נחשב פטור בכך בשילוח האם שהוא כן חייב לבצע, הוא לא נפטר בכך עד שהוא גם יקבל מלכות. אז לפי הדחייה, למרות שזה זה השילוח הכי לב הניתק לעשה, למרות כך לא קין עליו. אז שוב פעם הגמרא פה הגיעה למסקנה שלב הניתק לעשה לרב יהודה אין לא קין עליו. זה היה פחות או יותר מפורש במה שצוטט ממצוות נותר, אבל להביא הוכחה לכך מדיוק לשון משנתנו, זה לא צלח. הגמרא שואלת, ולפני שנתקדם רק נסתכל בשאלה עם הנושא, אדם שנטל את האם שלא כדין, הוא בעי עכשיו לשלחה, הוא צריך עכשיו לשלח, במה משלחה? רב הונא, הוא אומר ברגליה, רב יהודה באגפיה. אנחנו רק נציין מראש שברש"י מופיע שני פירושים. אנחנו כעת נתקדם בגמרא. עד כמה משלחה? הנושא שהקדמנו פה הוא לא נוגע לשאלה הזאת, זה רק בשאלה הבאה, אבל בינתיים, אם הוא נטל את האם, כמה הוא צריך עכשיו לשלח, בכמה מרחק? אמר יהודה, כדי שתצא מתחת ידו. רש"י כותב, עד כמה משלחה אם נטלה, שתצא מתחת ידו, ואם יכול לחזור לתופסה מותר. הגמרא ממשיכה, במה משלחה? רב הונא אמר ברגליה, רב יהודה אמר באגפיה. רש"י כותב, במה משלחה? ברגל, יוחזנה ברגלה וישלחנה. באגפיה תתפוס את הכנפיים ותשלח אותה בצורה כזאת שאתה אוחז בכנפיים ומשלחה. רב הונא אמר, ממשיך הגמרא להביא הוכחות לשתי השיטות האלו. רב הונא אמר ברגליה, דכתיב משלחי רגל השור והחמור. אז רואים מכאן ששילוח קשור לרגל בלי להתעמק יותר. זה לפי הפירוש הראשון של רש"י, שייך שילוח דרך זה, דרך זה שאתה תופס את רגליה ושולח אותה. רב יהודה אמר באגפיה, כי רגל דהה, הרגל של העוף, מה העיקר, על מה מתבסס עיקר תנועת העוף? בכנפיים. אז זה הרגל של העוף, דהה כנפיה, רגל דהה, כנפיה נינו. ההוא דגזינו לגפה ושלחה, ואחר כך תפסה. מישהו גזז את נוצות הכנפיים ושלח את האם, ואחר כך מיד תפס אותה. אחר כך נגדי רב יהודה המלא זיל רבי לגפה ושלחה. רב יהודה ציווה שהוא ילקש, יקבל מלכות, והוא אמר שיש עליך להמתין שהעוף יגדל חזרה את הנוצות ואז תשלח אותה. כמן, על בסיס מי אמר רב יהודה האמורה הדברים האלו? איך רב יהודה לוקה ואין משלח? לפי התנא רב יהודה, ברגע שתפסת את העוף אין כבר שום מצווה לשלח. עברת ולקחת, ואמרנו ששלח מעיקרה משמע, אז אין מה להמשיך פה לצפות שיגדל נוצות ולשלוח אותה. איקרא בנן משלח ואין לוקה. איפה יש מלכות לפי שיטת רבנן? זה לאו הניתק לעשה, עברת ולקחת תשלח. לעולם כרבנן. רב יהודה סובר כרבנן, ומה עם המלכות? ומכת מרדות מדרבנן. אלה הם מלכות שנותנים מין מדרבנן, לא מדורייתא. ומה זה מרדות? רש"י כותב רידוי בתוכחה שלא ירגיל בזה, ואין לה קצבה, זה לא 39, לא 39 מלכות, אלא עד שיקבל עליו. ממשיך הגמרא, ההוא דעת לקמי דרבה, המלא, הבן אדם שואל את רבה, תימה, מה הוא? תימה זה אוף טהור. והוא שואל, אותו אדם שואל, מה הוא לגבי תימה? אמר, רבה אמר לעצמו, לא ידע, היי גבר דאוף טהור, חייב לשלוחי. מה השאלה בפי אותו אדם? מה, הוא לא יודע שתימה זה אוף טהור וחייב בשילוח הקן? אמר לי, רבה אומר, דילמה חד אבי אתה, הוא דרמיה. אולי מה שמפריע אותך או מטריד אותך, מה מקרה שיש רק ביצה אחת בקן? האם במקרה כזה יש מצוות שילוח הקן? רש"י כותב, דילמה חד אביאתה הוא דרמיה, לכך הוא צרחת לשאול, שלא הטילה על הביצה אחת, הוא קרא אפרוחים או ביצים כתיב, לשון רבים. אמר לי, היי, הבן אדם אומר, נכון. אז רבה ממשיך, ידי לך, מתניתין היא. יש תשובה לשאלה שלך, זה במשנה. אין שם אלא אפרוח אחד, או ביצה אחת, חייב לשלח. שלחה, אז הוא שלח את האם. ועד אלי רבה פרסטיקי ותפסה. ורבה עצמו, הוא הניח מצודות או מלכודות, ותפס אותו אוף שהוא, אותו שואל, שלח. שואל אומר, ולחוש לך שאלה. אולי על רבה היה מקום לחשוש לא לעשות כך, כי אנשים יבואו לחשוד בו ש... רק לשם הנעת עצמו הוא חייב את הבן אדם הזה לשלח. ויש ציפייה על פי מה שמובא בפרק שלישי של מסכתנו, ורש"י מצטט את זה, להתרחק מן הכיעור, לא לעשות דברים שיכולים לעורר חשדות נגדך. הגמרא עונה, בהנהגת רבה כאן זה לא יעורר חשד, כלאחר יד. רש"י כותב, משני כלאחר יד, מרחוק, פירס המצודה, שלא הבין המשלח. לפני שנתקדם, אנחנו נסתכל בשוליים. כתבנו הנושא, מן הצד, כתבנו יוני שובח ויוני עלייה. חייבות בשילוח. שתיים, אסורות משום גזל מפני דרכי שלום. הגמרא, תנו רבנן, יוני שובח ויוני עלייה חייבות בשילוח ואסורות משום גזל מפני דרכי שלום. כמובן, בזה שאנחנו אומרים שיש חיוב שילוח, אנחנו בעצם אומרים שאותם יונים שבאים ומטילים ביצים בשובחים, שובחים שיש לאדם והם מפוזרות בחוץ, אינם בגדר מזומן. כי מה שמזומן הוא לא לפי הפסוק כי יקרא לך כאן ציפור. ובכל זאת המקור שכאן הוא אומרת שיש איסור לתפוס אותם גזל לא מדורייתא אבל מפני דרכי שלום. הגמרא ממשיכה ויש לנו פה סימון שמיועד כדי להקל על המעקב על המסע ומתן של הגמרא. אנחנו נשתמש פה בצורת בתים ונמשיך. ואי איתה להד יאמר רבי יוסי בר חנינא, חצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו. כמו השובחים או העלייה שהזכרנו, אם הוא צודק, אם נקבל את הדין שלו שחצרו של אדם קונה לבעל הבית, אפילו אם הוא לא מודע לכך. אז איך ייתכן שיש כאן מצוות שילוח? קרי כאן כעיקרי פרט למזומן. אז למה חייבות בשילוח לפי רבי יוסי בחנינה? תשובה, אמר רב, רב נותן לנו ניתוח מאוד מפורט איך נוכל להסתדר עם מצד אחד חצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו, מצד שני אותם יוני שובה ויוני עלייה יש עדיין חיוב שילוח. אז אמר רב, ביצה עם יציאת רובה מהאם, בהטלת הביצה עם יציאת רובה, הוא דחייב בשילוח. מקנה לא קני, היכולת של רשות של אדם שרצה שלם לקנות עבורו, זה לא קורה עד שטיפול לחצרו. וכי קטני חייבות בשילוח, מה שכתוב במקור שיש חיוב שילוח, כן, מקמי זה טיפול לחצרו. תשימו לב, רשמנו פה מספר רומאי אחד. אנחנו נחזור לנקודה הזאת עוד כמה שורות, אולי אם אתם תתקדמו בגמרות המסומנות עוד ארבע שורות, אתם רואים אפילו תימה מספר רומאי 2, שם כתוב אפילו תימה אף אגב דנפל לחצרו. זה בניגוד למה שכתבנו כאן, מקמי דטיפול לחצרו. אז בינתיים אנחנו לא הסברנו כלום על מספר 2 עדיין, אבל מבחינת מבנה היה חשוב לנו להעיר על כך כבר עכשיו. נמשיך בגמרה עם שוב פעם קושיה. אי אחי שלא קנתה חצרו, אנחנו אומרים שקניין החצר הוא עד שטיפול, אבל אם לפני זה לא קנתה חצרו, עמי אסורות משום גזל. למה כתוב במקור שיש איסור גזל אפילו אם מדובר מפני דרכי שלום? רש"י בשורה שנייה מתחת הגמרא, אי הכי דלא קנתה חצרו, עמי אסורות משום גזל, ואפילו מפני דרכי שלום, ולא עדיין מגוף האם הוא עד יציאת, בזמן שיצא הביצה, יציאת רובו, ולא נחתה עדיין לחצר, זה עדיין מגוף האם. אז למה אתה אומר שיש איסור גזל שלכאורה היה על הביצים? הגמונה האימם, האיסור דרכי גזל מפני דרכי שלום, זה לגבי האם, לא לגבי הביצים. נכון, כי הביצים עוד לא נקנו לו. ריבה איתמה, לעולם הביצה, האיסור מפני דרכי שלום זה נאמר על הביצה ולא על האם, וביצה כבדי נפק לרובה דעתי עלי. ואותו ביצה שהיא מטילה ברגע שיצא רוב, הבן אדם, הבעלים שם חושבים עליה. אז נכון, זה לא ממש שלו כי חצרו עוד לא קנה אותו, אבל מפני שדעתו עליו, לא לקחת מישהו אחר שלא יבוא לקחת את הביצים. עכשיו, לגבי האם, לפי האי בית אמה, רש"י מאיר, ונסתכל ביחד ברש"י, ואי בית אמה, לעולם הביצים, דאילו על אימן, אותה אם שנחתה בשובח, אפילו משום דרכי שלום אין כאן, הועיל ואינה נוחה לתופסה, לא שמחה דעת בעל השובח עלה, ואינו מתקוטט עם הלוקח, מי שבא לקחת אותה אבל מהביצים הוא מתקוטט. וכאן נכנס הנקודה של דרכי שלום, שלא יבוא מישהו לקחת את הביצים האלו לדעתי עליהן, כבר שהוא יוצא רובו, כשהביצה יוצא מגוף האם, הבן אדם, הבעל השווה, חושב עליהם לקחת אותם. ונהינה מדולו קנה לו חצרו, כי עוד לא נחת לרצפה, משום דרכי שלום. יש כאן שיקול של אל תיקח הביצים בפני דרכי שלום, שלא יבוא בלקיחת הביצים על ידי מישהו אחר להתקוטטות. נחזור לגמרא, והשתא דאמר רב יהודה אמר רב, אסור לזכות בביצים שהאם רובצת עליהן, שנאמר שלח את האם והדר ואחר כך הבנים תיקח לך. אבל מה, כל זמן שהיא דוגרת על הביצים, היא יושבת עליהם, אסור לך לקחת אותם. אז עם הרקע הזה, אפילו תימה, מה שכתוב חייבים, חייבות בשילוח, אפילו תימה, אף אגב דה נפל לחצרו. אנחנו אמרנו מקודם שהביטוי או הביטוי שבברייתא חייבות בשילוח, זה נאמר לפני שנפל החצרו, כי כשנפל החצרו אתה זה כבר מזומן ולא כי יקרה. כאן אנחנו אומרים אפילו אם כן נפל לחצרו, ממשיך הגמרא, כל אחד דאיהו מצי זכי חצרו נמי זכיה, וכל אחד דאיהו לא מצי זכי חצרו נמי לא זכיה לי. כל זמן או במקרה שאתה יכול לזכות בהם, אז החצר זוכה עבורך. אבל אם אתה לא יכול לזכות בהם, כגון איך שהאם רובצת עליהם, אז החצר נמי לא קנה עבורך. אם החצר לא קנה, זה לא נקרא מזומן, ולכן חייב בשילוח גם כעת, גם אחרי שנפל לחצרו. הגמרא שואלת, אי הכי, המי אסורות מפני דרכי שלום ולא יותר, דשלחה גזל מר יהוא, ואידלו שלחה שלוחו בי, הוא צריך לשלוח, וזה חיוב גמור. איפה נכנס פה אסורות מפני דרכי שלום? והייתי מוסיף פה על פי רשי, שאם אתה חייב לשלח, במילים אחרות, אם לא שלחה את האם, אתה לא יכול לקחת את הביצים, ואם אתה לא יכול לקחת את הביצים, אז הביצים לא שייכים אליך. אז מה פתאום שנגדיר מי שיקח אותם כגוזל? לא גוזלים, אלא דבר ששייך לבעלים, אבל אם לא שייך לבעלים, איפה נכנס פה גזל מפני דרכי שלום? הגמרא עונה בקטן. אם אמרנו שהבעיה בהסבר גזל, בגלל שיש קודם חיוב שילוח, אבל אם מדובר בקטן, הוא לא חייב בשילוח. אז אם הקטן תפס את הביצים, אנחנו אומרים שהוא עבר על גזל מבני דרכי שלום. שורת הגמרא, קטן בעל דרכי שלום הוא? ממתי אנחנו מכניסים שיקולים של דרכי שלום בקשר לקטן? אחי כמה הגמרא עונה, אביו של קטן, שאותו קטן שתפס את הביצים, חייב להחזיר לבעל השובח מפני דרכי שלום. מפני דרכי שלום הוא פנייה לאבא של אותו קטן שתפס את הביצים. אבל לומר ש איך יכול להיות שום שיח על גזל בזמן שיש חיוב לשלח את האם, אז על זה אנחנו אמרנו ש מדובר בקטן שתפס את הביצים, שעליו אין תביעה כזאת שיש שילוח, חיוב שילוח עליו. לוי בר סימון, אקני פירות שובחו לרב יהודה. פירות שובחו, הכוונה על האפוחים וביצים. עתה לקמי דשמואל. רב יהודה בא לשאול איך לקנות. אמלי זיל טרוף אקן הקש ביד חה על הכן דלית גבעו וקנינו, שמהפחד הם יעלו, ובזה בכוח ההגבעה אתה קונה אותם. שאלה, למי? לאיזה צורך היה ההגבעה הזאת? אי למקנה, אם כדי ליצור קניין, כדי שהמוכר לא יחזור בו, שלא יחזור בו לוי מההסכמה להקנות לרב יהודה, לקנינו לי בסודר, שיעשה קניין סודר. ורשי כותב, ולמה הוא צריך רב יהודה לשאול איך יקנה? יש אפשרות אחרת, שהשאלה של רב יהודה לא היה קשור לקניינים, אלא קשור להלכות מוקצה בשבת, יום טוב. כאן נדבר על יום טוב, שיש אפשרות לשחוט את האפרוחים, אבל צריך מה שנקרא הכנה ליום טוב. והוא שואל איך אוכל לקיים את ההכנה שלא יהיה בעיה של מוקצה. אז אי ביום טוב, הגמרא ממשיכה לעמוד הבא, דף קוף מבית, בעומד ואומר, זה וזה אני נוטל סגיה, מספיק דיבור, לא צריך מעשה. הגמרא עונה, ותשימו לב לתשובה הארוכה, ענו פרי חדתי הבו. הביצים שאנחנו מדברים עליהם הם ביצים שהטילה אותם האם ולא עמדה, רשי כותב, ולא עמדה מעליהם מעולם, ולא קנתה לו חצרו, אומר רשי, לא קנתה לו חצרו ללוי, אסור לזכות בהם כל זמן שהאם רובצת עליהם, מה שלמדנו מקודם. ולוי היה צריך ללך לקנות, ומה שלא קנה אינו יכול להקנות, ואם יקנה לו בסודר יכול לחזור בו. אם יש איזה ניסיון ליצור קניין על דבר שאינו שלך, אז במה הועלת בקניין? המוכר עדיין יכול לחזור בו. אז נחזור לגמרא. הנאו פרי חדתי הבו, דלוי בר סימון, הבעלים, הבעל הבית, גופי הוא עצמו לא הווה קני להו. כפי שרש"י אמר, כי היה עוף שרובצת על הביצים, וזה מונע מבעל הבית לקנות אותם, גם אם הם היו בחצרו. והכי כאמר לי, וכך אמר שמואל לרב יהודה, זיל טריף עקן, דלתגבו ונקנינו לוי בר סימון, תגרום לכך שהעוף תעלה מעל הביצים, ובכך לוי יקנה אותם מכוח חצרו, חצרו של האדם קונה לו, והדר לקנינו להלך בסודר. ואז אתה רב יהודה תעשה קניין סודר עם לוי, ובכך אתה מבטיח שהוא לא יחזור בו. המשנה, לא ייטול אדם אם על בנים אפילו לתאר את המצורע, מה שלמדנו בתחילת השיעור שלנו היום. ומה אם מצווה קלה שהיא כאיסר? זאת אומרת, אין בקיום מצוות שילוח הקן חסרון כיס, אלא דבר מועט. לא היה הזמן המועט שאתה מקדיש לו, אז זמן הוא שווה כסף, או צריך אולי לזכור סולם, או משהו מזערי. זה נקרא מצווה קלה. שמה זה שי כיסר? כפי שאמרנו, שהחיסרון כיס כדי לקיים את המצווה הוא דבר מועט. ובכל זאת, על המצווה הזאת אמרה תורה, למען ייטב לך וארכת ימים, בשכר ענק עבור השקעה מועטת. קו החומר על מצוות חמורות שבתורה, אם קלה משויכת להוצאת ממון מזרי, אז מצווה חמורה אפשר לשייך אותו למצווה עם הוצאה גדולה של ממון יחסית, או אם מצווה קלה, הכוונה הוא מצווה שאין בו איזו עונש חמור מי שעובר עליו. מצווה חמורה זה מצווה שיש עונש חמור ממה שרואים בשילוח הכן. אז אם כן, אז על אחת כמה וכמה השכר יהיה מרובה. תניה, אנחנו מביאים כאן קטע של גמרא שמופיע גם בסוף פרק ראשון של מסכת קידושין. תניה, דבי רבי יעקב אומר, אין לך כל מצווה ומצווה שבתורה שמתן שכרה בצידה שאין תחיית המתים תלויה בה. בכיבוד אב ואם כתיב, למען יריחון ימיך ולמען ייטב לך. בשילוח הכן כתיב, למען ייטב לך וארכת ימים. הפסוקים האלו הם מרמזים על עולם הבא. הרי אבז עם הרקע הזה שבמצוות האלו, כיבוד אב ואם ושילוח הכן, יש את ההבטחות האלו של אריכות ימים והטבה. הרי שאמר לו אביו, עלי לבירה, תעלה למעלה, נגיד לגג הבית, והווה לי גוזלות. ועלה ושלח את האם ולקח את הבנים, ובחזרתו נפל ומת. היכן אריכות ימיו של זה, והיכן טובתו של זה? אלא מה שמוזכר פה בתחילת הברייתא, שכל מצווה ומצווה תלויה בתחיית מתים, כאן נבהיר מה הכוונה. אלא למען יאריכון ימיך, לעולם שכולו ארוך, זה עולם הבא, ולמען ייטב לך, לעולם שכולו טוב. ולכן על המורה המעציבה הזאת לא היינו אמורים להיכנס לאיזו ספקות באמונה ופיקפוקים בהבטחות התורה, כי ההבטחות האלו קשורים לעולם שכולו טוב, לעולם הבא. מה שקרה בעולם הזה זה חשבון אחר, והוא זה שהבחור הזה מת תוך כדי שהוא מקיים שתי מצוות האלו שמבטיחות טוב. אין שום סתירה, זה קרה בעולם הזה, ההבטחות הן לעולם הבא. כעת יש כמה ניסיונות, וכתבנו בשוליים, הפס הכפול שאנחנו עומדים לראות הם ניסיונות לדחות מסקנת רבי יעקב. ודילמה, שואלת הגמרא, לא הווי הכי, הסיפור הזה מעולם לא התרחש, כאילו המסקנה מבוססת על מעשה שהיה, אולי המעשה הזה מעולם לא התקיים, כי מי שהולך לקיים את המצוות האלו, כיבוד אב ואם, שילוח הכן, לאור מה שהתורה כותבת, הוא לא היה מת. הגמרא עונה, רבי יעקב מעשה חזה, רבי יעקב ראה מעשה כזה. ולכן, אם אותו אדם מת, אז מה נעשה עם ההבטחות של התורה? התשובה, ההבטחות אלו הן לגבי עולם הבא. שאלה, ודילמה, מהרער בעבירה הווה. אולי הסיבה שאותו מת, בגלל שהיה לו מחשבות של עבירה, וזה מה שגרם מיתתו. אבל לולי זה הבן אדם היה זוכה לאותו הטבה בעולם הזה, זה לא היה מת. הגמרא עונה, זה שהוא מת אי אפשר לשייך אותו להרהור עבירה, מחשבה רע, אין הקדוש ברוך הוא מצרפן למעשה. אפילו אם היה לו הרהורי עבירה, הקדוש ברוך הוא לא היה מחשיב אותו כ כעבירה, כעשיית עבירה. ודילמה, אולי זה שהוא מת מהרהר בעבירה, סליחה, מהרהר בעבודה זרה, אבי תכתיב למען תפוס את בית ישראל בליבם, וימר אברך בר יעקב, זו מחשבת עבודה זרה. ששוב פעם, אולי זה מה שקרה, ועל מחשבות כאלו יש תביעה. אז מיטת אור היה בגלל המחשבה של עבודה זרה, ואם לא כן, היינו אומרים שיש שכר גם בעולם הזה. משהו נפל או מת בגלל שזה מגיע לו עונש על שום שהוא יער בעבודה זרה. הגמרא עונה, הכי כמר, מה שרבי יעקב אמר בברייתא למעלה, ככה זה. אם איתה דאיקה שכר מצוות באי אלמה, אם עולם הזה הוא מקום לשכר מצווה, תהני לי שהקיום המצוות שלו היו צריכים להועיל ותגן עלי דלא ליתי לידי ערעור וניצק. זה היה מונע ממנו, מועיל לו, שהוא לא היה מגיע להירורי עבודה זרה. אז איך זה שהוא בכל זאת הגיע לירורי עבודה זרה? אלא שכר מצוות בעיה על מלכה. אין תוצאות של קיום המצוות לגבי מה שמתרחיש על אדם בעולם הזה. זה גישתו של רבי יעקב. הגמרא שואלת, אני לא מבין את הסיפור בכלל, ואמר רבי אלעזר, שלוחי מצווה אינן ניזוקים. הוא נשלח לקיים מצוות, אז איך זה שבדרך בדרכו לקיים מצוות כן קרה לו נזק? הגמרא עונה, בחזרתם שני, פה הוא גמר את המצווה, הוא היה בחזרתו. שואלת אומה, ואמר רבי אלעזר, שלוחי מצווה אינן ניזוקים, לא בהליכתן ולא בחזרתן. איך הוא ניזוק לאור הכלל הזה של שלוחי מצווה אינם ניזוקים? ואפילו אם תגיד שהוא היה בחזרה, בכל זאת שליחות לקיים מצווה מגן. הגמרא עונה, סולם ורא אבי ומקום דקבוע איזקה שני. נכון שיש מושג של שלוחי מצווה אינם ניזוקים, אבל לא במקום סכנה. ואם הוא עלה וירד על סולם ראו, אז מה אתה מצפה שלא ינזק? מקום שקבוע הזקה, ששכיח הזקה, זה שונה. אז אי אפשר לסמוך על הכלל של שלוחי מצווה אינו נזקין. והוכחה לכך תכתיב היום השמואל, שמואל הנביא, שצווה למשוך את דוד למלך בעוד שאול המלך היה בחיים. אוי ואבוי אם שאול המלך ישמע ששמואל הולך למשוך הבא אחריו, ומה שמואל אמר לקדוש ברוך הוא שציווה אותו ללכת לדוד. שמואל שואל, איך אלך ושמע שאול והרגני? אז למרות שהיה ציווי לקיים מצוות הקדוש ברוך הוא, שמואל בכל זאת דאג מפני מסכנה, בגלל שזה שכיח הזיקה, שלמלך יש לו אוזניים בציבור, והם יעלו על כך ששמואל הולך למשוך את דוד. זה מסכן את שמואל. אז רואים שלמרות ששלוחי מצווה אינם נזקין, במקום הזיקה אי אפשר לסמוך על הכלל הזה. אמר יוסף, אלמלא דרשי אחר, לאי קרא כרבי יעקב בר ברטי לא חטא. אחר, גם ידוע בשמו אלישע בן אבויה, הוא פרש למה שנקרא תרבות רעה. אם הוא היה מכיר או דורש את הפסוקים כמו שנכדו דרש, בן ביתו רבי יעקב, אז אחר לא היה חוטא, לא היה יוצא לתרבות רעה. מה החזה, מה הוא ראה, מה קרה אצל אחר, מה גרם לו לפקפק ולצאת לתרבות רעה. אז שני פירושים, איקה דיום, יש כאלה אומרים כי אי מעשה חזה, הוא ראה מעשה כזה, בחור שאביו ציווה אותו להביא לו ביצים, ובתוך כדי כך מקיים מצוות שילוח הכהן, ובחזרתו מת, ורב אלישע בן אבויה אחיר, אחיר שאמרנו זה הכינוי לאלישע בן אבויה, הוא ראה את זה וזה שיבש אותו, שיבש את האמונה שלו כפי שתיארנו מקודם, והוא לא הבין שההבטחות האלו הן לא קשורות לעולם הזה. למען יראו יחון ימיך וארך את הימים, מדובר לעולם שכולו ארוך, דהיינו עולם הבא, לא כאן בעולם הזה. אבל הוא לא דרש, הוא לא עלה על כך, הוא לא שמע מה נכדתו הבין. ואיקה דיאמרי, הסבר אחר למה גרם לאלישע בן אבויה לצאת לתרבות רע, מה ערער את אמונתו. לישנה הלשון, לישנה דרבי חוצפית המתורגמן חזה, הוא ראה נוכל לשער בתקופת עשרה הרוגי מלכות המפורסם, הוא ראה את הלשון שבתוך פיו של חוצפית התורגמן מוטלת בהשפעה. פשוט הרומאים חתכו את לשונו, הוציאו אותו מתוך פיו, ואותו איבר, הלשון של חוצפית התורגמן, המתורגמן. מתורגמן הוא, אחד מהתפקידים שלו הוא משמיע לרבים את השיעור של הרב. אז אותו לשון היה מוטל בהשפעה, אמר, ואחר שראה את זה, הוא אמר, פה, שהפיק מרגליות, ילחוך אפר, והוא לא ידע למען ייטב לך בעולם שכולו טוב, ולמען יאריכו ימיך בעולם שכולו ארוך. ובכך בסייעתא דשמיא מרובה זכינו להגיע לסיום מסכת חולין, ובעזרת השם נתראה במסכת בכורות, המסכת הבאה בשיעורי דף היומי. עד כאן שיעורנו להיום.